עסקנו בדף פרק י"א בשני יצרים, אלה גם בנושא של הכשרות, גם דיברנו, נכון? כשרות המזון. עסקנו בשני יצרים, יצר הממון, יזל, והיצר של היצר הרעיות, יצר המין. והרמח"ל רוצה להוסיף יצר שלישי, שיש איתו התמודדות. ויש פה פיתוי, ואנחנו נוגעים בדבר ומשוחדים, וזה היצר של האכילה. והאכילה זה האוכל הוא טעים, ולפעמים אנחנו רעבים מאוד, לפעמים זה גם עניין של השתלמות כלכלית, ולכן הדבר בהקפדה על הכשרות, על כשרות המזון, היא לא תמיד פשוטה, מכיוון שלמרות שאנחנו באמת ברור ללכות כשרות, אבל כשאדם מאוד מאוד רעב, אז הוא כל כך רעב שהוא לא רואה. כמו שראינו, שכשאדם משוחד, אז הוא לא רואה, הוא לא שם לב לפרטים הקטנים. כשאדם מאוד מתאווה, שמשהו מאוד 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 טעים, מאוד מאוד מגרה, אז אדם לא שם לב לפרטים, כי המשיכה היא כל כך חזקה שאדם לא מאבד את הערנות. ולכן אנחנו צריכים לחזק את הנקיות בנושא הכשרות, נושא כשרות המזון, והשיטה של הרמח"ל, כמו שראינו, וכמו שעוד נראה בעזרת השם, זה תמיד לנקות את הדעת. כלומר, להבין שהדרך לחזק את ההקפדה על ההלכה, זה על ידי התודעה, בניית תודעה נכונה, כמו שראינו בענייני הגזל, הממון, וגם בענייני העריות, וגם כאן, לבנות את התודעה של מה זה נושא הכשרות. אנחנו רואים שהתורה מרבה מאוד בהלכות. יש המון המון הלכות שנוגעות לכשרות, לכשרות המזון, ובעקבות התורה גם חכמים הוסיפו הרבה מאוד הלכות ודינים בנושא כשרות. אדם רוצה לאכול פירות, ירקות, צריך לבדוק האם הפרישו תרומות או מעשרות, מי זה פירות, יש פירות עורלה שלפני שמותר, אסור לאכול אותה, וצריך לבדוק שאין חרקים, ואם זה אוכל לא אוכל מן החי, צריך לראות שזה בשר כשר, שחטו אותו כמו שצריך, והוא לא טרפה, והוציאו את החלב ואת הגידים, ושהם מלכו, הוציאו את הדם, מלכו אותו, ולא הרבבו בשר עם חלב. הרבה מאוד הלכות, הרבה מאוד מהשאלות המעשיות בבית זה הלכות כשרות, הרבה מאוד שאלות בהלכות כשרות יש. בטעות בשר וחלב וזה, ותולעים וחרקים, המון המון שאלות. ואנחנו רוצים לעורר את עצמנו להקפדה, לעומק, מה זה ההקפדה הגדולה הזאת שאנחנו מקפידים על נושא הכשרות? התורה בספר ויקרא כותבת שכשאוכלים אוכל לא כשר, זה יוצר טומאה. אתם צריכים להבין מה זה טומאה. הטומאה נכנסת לתוך האדם פנימה. אדם אוכל אוכל שהוא לא כשר, נכנסת הטומאה לתוכו. מה זה הטומאה? מה זה המאכלות הלא כשרים ומאכלות טמאים? זה טומאה. תורה מסבירה בדרך רמז. כתוב ונטמאתם בם, והתורה משמיטה את האות א', ודורשים חז"ל שאז המילה ונטמאתם הופכת לנטמתם. זאת אומרת, מה זה טומאה? טומאה זה אטימות, טמטום, אטימות נפשית. כשאדם טמא, זה אדם שהוא נמצא באטימות נפשית. המחשבות שלו אטומות, הרגשות שלו אטומים, הרצונות. יש משהו, לא משהו גס, משהו נמוך. וכשאנחנו אוכלים מזון, אנחנו מכניסים גורמים מהטבע לתוכנו. ואם אנחנו מכניסים את הגורמים מהטבע הגס לתוך הנפש שלנו, אנחנו עלולים להיות גם אטומים. כי הטבע הוא מאוד אטום, זה מה שמאפיין את הטבע. אין בטבע רגשות, אין בטבע ערכים, אין בטבע מחשבות אציליות. הטבע הוא אטום, הטבע הוא גס. וכשאנחנו מכניסים את הטבע לתוכנו, אנחנו צריכים מאוד להיזהר. שאנחנו לא נהפוך בעצמנו להיות אטומים. לכן ההקפדה הגדולה ללכות כשרות, זה מהבנה שאנחנו צריכים לשמור על האצילות הרוחנית שלנו, על הטהרה של הרגשות, על המחשבות שישארו מחשבות יפות ואמיתיות. כל העולם הנפשי שלנו בפנים, שהוא לא יהיה עולם אטום. אם אדם לא מדקדק באכילת כשר, באוכל שלו, הוא מאוד רעב ומאוד מתחשק לו, והוא לא שם לב ולא מדקדק במזון, צריך להבין שהנזק שהוא יוצר לעצמו זה נזק נפשי, נזק רוחני, נזק רגשי. הוא נהיה אטום. הוא לא יבין דברים בתורה, הוא לא ירגיש, הוא לא... כל מיני דברים, כל ערכים, מידות, קודש, הוא לא ידבר אליו. הוא אומר, למה זה לא נכנס לי ללב? למה התורה לא נכנס לי לראש? והסיבה, בגלל שאדם לא הקפיד על הכשרות. היו שואלים את הרב עדי יוסף, זצ"ל, אם נגיד יש בעל תשובה, אדם שרוצה להתחזק, מה ההלכה הראשונה של ללמד אותו? זאת אומרת, דבר ראשון, תלמדו אותו כשרות. כי כשאדם אוכל כשר, הוא נפתח לו הראש, נפתח לו הלב, אי אפשר אחר כך ללמד אותו את כל התורה. אבל כשאדם אוכל אוכל לא כשר, אז נאטם, יש אטימות. והחינוך בעצם מתחיל בכשרות. שם מתחיל החינוך. כן.
למה זה שיש
כל מיני דברים
שהם
כביכול
כשרים,
זה הופך
את זה למשהו
טמא שמתחיל לפני הסרט? כי אנחנו אוכלים, והאוכל נעקל בתוכנו, הופך להיות דם. כל מה שאנחנו אוכלים הופך להיות בסוף דם. ומה זה דם? דם שם נמצאת הנפש, הדם הוא הנפש. אז זאת אומרת שהכוח הזה, התכונות האלו נכנסות לתוכנו, לתוך הדם שלנו, לתוך הנפש שלנו. כך הוא כותב המסלת ישרים, שזה יותר גרוע מייסורים אחרים, כי זה ממש הופך להיות חלק מאיתנו, חלק מהנפש שלנו.
אבל כאילו, למה הדברים האלה זה דברים עצמיים? למה תרונות מעשות? זה בסוף בכלל זה דברים שהם, כאילו, מה כאילו יכול לחשוב אותם לטמא?
טוב, אז זה באמת צריך ללמוד הרבה, את טעמי המצוות. אבל התורה אומרת לנו שהדברים האלו פוגעים בנפש שלנו. זאת אומרת, יש הרבה מה ללמוד, זה נכון. יש דברים שאפשר יותר להבין, שיותר קל להבין. אין את הטעם הפנימי, אבל גם אם אדם לא מבין את הטעם של המצווה, אבל זה, ההקפדה היא שמירה על הנפש. כמו שאדם, גם אדם שלא למד רפואה, אבל אומר לו רופא, תאכל את זה, תיקח את הכדור הזה, אנחנו לוקחים את הכדור, גם אם אנחנו לא למדנו רפואה, אנחנו מאמינים שכנראה זה עובד, אז גם אם אנחנו לא למדנו ניקח. אז גם אם אדם לא למד את הטעמים של המצוות, זה טוב ללמוד טעמי מצוות, יש הרבה, נאמרו הרבה טעמים בענייני כשרות, אבל עצם ההקפדה היא כבר שמירה על הנפש. כן.
אז איך אפשר להגיד כן לחזור בתשובה? תגיד לאדם, כל אחד שאתה אוכל ממש אוכל
לא משהו. אבל בזה שעכשיו הוא מתרגל לאכול כשר, לאט לאט הגוף מתנקה, וזה מנקה אותו.
כן, כאילו אפשר.
כן, אדם מתנקה לאט לאט, ומתרפא, כן, בוודאי. בזכות ההקפדה על הכשרות, המוח, הלב, הדברים מתנקים.
ואם אדם יוצא מכוני, אז הוא יכול להיות שהוא יותר טהור כי הוא לא אוכל למחם דברים מהטבע?
אבל הוא אוכל מהטבע.
כן, אבל לא אוכל להיות
כאילו. אבל צריך להקפיד, לא לאכול. זה דבר שהוא לא קשה. קודם כל, שלפרישו תורמות ומעשרות, למצוא תרצי הארץ ופירות של הנורלה, וגם, לצערנו, יש המון המון חרקים. הרבה מאוד. אדם חושב שהוא צמחוני, אבל הוא לא צמחוני, הוא אוכל המון בשר. הוא לא שם לב, הוא אוכל המון המון בשר. המון חלבונים מהחי. אז הוא לא באמת צמחוני. הוא שוחט תמיד את כוס מיץ תפוזים, הוא חושב שהוא צמחוני נורא, אבל הוא לא יודע שבתוך הכוס מיץ תפוזים עוד כמה חלבונים יש. של תולעי וזבובונים קטנים שלא רואים אותם בכלל. לכן צריך לבדוק טוב טוב. צריך לבדוק טוב, יש הרבה הלכות בזה, הלכות בדיקת המזון. ולכן אין דבר כזה צמחוני שהוא לא. וזה יותר חמור, כי לפי הגמרא מסכת מכות, אם אדם אוכל חרק קטן, זה פי חמש יותר חמור מחזיר. פי חמש חמור, יותר חמור מחזיר. אם אדם אוכל חרק מעופף, זבובון קטנטן כזה, שיש המון זבובונים קטנים בכל מיני זבובונים מאוד קטנים, אז חרק מעופף כזה זה שש פעם יותר חמור מחזיר. מה זה טעות? צריך לבדוק. אין טעות. טעות זה בגלל שלא בודקים, שלא מקפידים. אין טעות, יש אי הקפדה. הקפדה, אי הקפדה, יש לה מחיר. כן. בוודאי, את לא רואה שזה קשה?
זה
אחת הסיבות המרכזיות. אני הבאתי עם השאל, אני לא התכוונתי עכשיו. עיקרון. כל הדברים האלו, גם אנשים צמחונים, והרבה פעמים אנשים צמחונים, אז הם רוצים גידולים שלא ריססו אותם, לא רוצים חומרים כאלו של ריסוסים. אז דווקא שם יש הרבה יותר בעיות, כי לא מרססים. אז יש שם המון 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 חרקים, המון, ממש המון, המונים. עשינו מחקרים, יש שם אפשר לראות את זה, יש ממש מחקרים מדויקים, מסודרים. כמות החרקים שיש בחסה, בקרו, בקרובי, בברוקולי, בטוטים, בכל המון, כמות עצומה של חרקים. בתמרים, המון, בתאנים בכלל, בזיתים, המון המון חיות יש שם. אז אנחנו, וזה איסורים חמורים מאוד. ואחר כך באורז, זה, אחר כך אדם לא מבין, למה הוא לא, למה אין לו רגשות רוחניים, למה קשה לו להתפלל, למה הוא לא מבין את התורה, למה הוא לא מבין, אין לו סבלנות ללמוד דברים עמוקים. אמר המסלת ישרים, בגלל שהכנסת לנפש שלך דברים טמאים. אז זה חוסם, זה יוצר אטימות. לכן זה הדבר הכי חשוב בחינוך, שקודם כל, האדם אוכל אוכל כשר, מינקות, מילדות, אדם אוכל כשר. ואחר כך כל החיים צריך להקפיד על זה ולא לוותר, כי כשאדם מוותר בזה, אומר המסלת ישרים, צריך להבין, הוויתור בזה הוא ויתור על הדבר הכי יקר שיש לנו בחיים, שזה הנפש שלנו, זה הדעת שלנו. כמו שאומר, מביא המשל המסלת ישרים, נגיד יש איזה מסעדה ואומרים, תראו, היום האוכל ממש מצוין, אבל מתוך כל ה-500 מנות שהכנו, היום יש מנה אחת כנראה שיש שם רעל, יש שם זרעל. אבל זה רק אחד מ-500, זה בסדר, זה 0.2 זה אחוז, זה בסדר, אתם יכולים לאכול. אף אחד לא יאכל במסעדה הזאת. אף אחד לא ייכנס לסיכון. הוא אומר, תדע לך, זה יותר גרוע. כי אם אתה תאכל רעל, אתה מזיק לגוף. אם אתה אוכל לא קשה, אתה מזיק לנשמה. זה נזק יותר חמור, יותר קשה. אז לכן במטבח, איפה שמכינים את המזון, שם הכי משפיע על החינוך. צריך לדעת ששם במטבח, איפה שמכינים את האוכל, וכשקונים מוצרים, הולכים לקנות מוצרים ומכינים, זה מה שמכריע את החינוך. ועל הכל אומר רבה הרבה דברים אחר כך. איזו אחריות עצומה יש לנו. וגם אם לפעמים יש הוצאות ממוניות, קצת זה כתיפים יותר יקר או פחות נוח, אז לא. שווה. יש הקפדה נוספת, יש הקפדה על בישולי גויים, ויין של גויים, ולחם של כל הדברים האלה, צריך מאוד מאוד לשים לב אליהם. הרבה הלכות דינים, קודם כל צריך ללמוד את זה. וממש כל מי שיש לו מטבח לבית צריך ללמוד, יש המון הלכות. ולשאול, ולדייק, ולא לוותר. בזה לא מוותרים. בכשרות כמה שיותר מחמירים, יותר טוב. כי אנחנו, זה מגע לנפש שלנו, מגע לנשמה שלנו, לשכל שלנו. ולמרות שיש יצר חזק, להתגבר עליו. עד כאן הרמח"ל דיבר על שלושה יצרים, והרמח"ל עובר לנושא אחר. והוא הנושא החברתי. כמו שיש לאדם יצרים שקשורים לקיום, להנאה ולהנאות הגופניות ולהנאת הניצחון החומרי, יש מתח חברתי מאוד מאוד גדול. אנחנו נמצאים בחברה, ובאופן טבעי עצם המפגש החברתי גורם לכל אחד איזשהו מתח. כי בתוך החברה מסתתרת תמיד שאלה, מה המעמד שלי בחברה? ואנחנו רואים במעמד החברתי שלנו נושא קיומי. זה נושא שהוא מאוד מאוד קיומי, אנחנו מאוד מאוד נלחצים מזה, ומאוד מטריד את האדם, מעמדו החברתי. אוהבים אותי, לא אוהבים אותי, אני מקובל, אני לא מקובל, אני מרכזי, אני משפיע, אני לא, מקשיבים לי, לא מקשיבים לי, אני משמעותי. זה נושאים שמגיל מאוד צעיר מאוד מאוד מטרידים אותנו. מתייחסים אל הרצון לתשומת לב, זה נושאים מאוד חזקים, ואנחנו תופסים אותם כנושאים קיומיים, כנושאים ממש של החיים שלנו. ובגלל הלחץ הזה, שאדם נלחץ בהתרחשות החברתית, הוא לא שם לב ועושה טעויות. טעויות שנובעות מלחץ. מלחץ של המעמד החברתי שלי. כל כך זה מלחיץ את האדם. למשל, התורה מאוד מאוד מחמירה באיסור שנקרא הונאת דברים. מה זה הונאת דברים? אסור לפגוע באף אחד. אסור להעליב, ואסור לפגוע, ואסור לגרום למישהו מבוכה ולבייש אותו. גם לבדו, גם לא ברבים, זה איסור הונאה. התורה מאוד מחמירה באיסור הונאה. ולא תנו איש את עמיתו ויראת מאלוהיך. אומרת הגמרא שאיסור הונאה לפגוע באדם זה יותר חמור מלפגוע בו בממון שלו. אם אנחנו פוגעים מישהו בנפש שלו, זה יותר חמור מגזל. והגמרא אומרת שאם אדם פגעו בו, אז הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו בא לעשות דין. לא על ידי שליח. הוא בא בעצמו ותובע את הדין של מי שפגעו בו והעליבו אותו. ממה זה נובע? למה אנשים פוגעים אחד בשני? למה אנשים קוטלים אחד את השני, עוקצים, אומרים דברים מביכים, אומרים כל מיני דברים? למה אנשים עושים את זה? בעצם פוגעים בביטחון העצמי של השני. כי זה הכל נובע מלחץ. אדם מאוד לחוץ על המעמד שלו. כל כך לחוץ על המעמד שלו, החברתי, שהוא באופן אינסטינקטיבי, נדמה לו, זה יצר כזה, שאם אני מחליש מישהו, אז המעמד שלי יתחזק. יש פה איזה קרב כזה, שיש פה הרבה אנשים, ויש תחרות. מי יהיה יותר בולט, מי יצל, מי ישימו לב, מי ישפיע, מי ינהיג, מי יהיה מרכזי. וכאילו הקרב הזה כל כך מלחיץ, שאדם נדמה לו שאם אני קוטל אותו, מבש את הסנה, אין על זה. דאגתי לזה שהנה, אני פה המנהיג, אני קוטל אחרים. מתכבד בקלון חברו. אדם מרגיש שיש לו יתרון בזה שהשני יורד למטה. וזה התורה מתנגדת בחריפות. הונאה זה בדיבור, הונאה זה הכוונה להחליש. להונות מישהו זה להחליש אותו.
זה לא להונות?
לא. להונות זה לגרום למישהו חולשה. אז אתה יכול להונות מישהו כלכלית, אתה גורם לו חולשה כלכלית, ואתה יכול לגרום לו חולשה אישיותית. איך? במילים. אני יכול לגרום למישהו אובדן הביטחון העצמי שלו. אני יכול להזכיר למישהו את נקודות התורפה שלו, את החולשות שלו. לפעמים אני יכול להזכיר את זה, אומרת המשנה, בעקיפין. אני יכול לא להגיד למישהו בפה. אני יכול לגרום ככה, בעקיפין, להזכיר לו את נקודת החולשה שלו, וזה אסור. למשל, המשנה מביאה דוגמה. יש למשל אדם שהוא לא יודע לשיר. הוא זייפן גדול. ואני רוצה להזכיר לו שהוא זייפן. כי זה קצת יוריד אותו. הוא חושב שהוא מי יודע מה, אני אזכיר לו איך אני אעשה את זה. אז מישהו אומר, מחפשים, מגיע מישהו, אומר, מחפשים מישהו שיכול לארגן מקהלה לילדים. לך אליו, הוא מצוין, תלך אליו. עכשיו הולכים, הולך אליו, ואז הוא עוד פעם נתקל מבוכה, שאני לא טוב בזה, אני, הנה. גרמת למישהו מבוכה מרחוק. אומרת הגמרא, זה איסור הונאה. להזכיר למישהו את העבר שלו. יש אדם שבעבר שלו עשה משהו לא טוב, וחזר בתשובה, ושינה את חייו, אתה מזכיר לו את עברו. למה אתה עושה את זה? כדי לרדת, לעקוץ אותו. אתה לא טוב בזה, בזה אין לך יתרון, בזה אתה. זה איסור. כל פעם שאנחנו מדמיינים לעצמנו, שאנחנו נשפר את מעמדנו על ידי זה שאנחנו נפגע בשני, זה טעות. להראות למישהו שהוא לא מבין, שהוא לא יודע, להראות לו שהוא טיפש, להראות... זה מין תחרות כזאת. זה לפעמים קורה בתוך המשפחה. יש תחרות ככה בין בני המשפחה מי יותר. לפעמים זה קורה בין חברים. זה איסור. אתה רוצה להיות מרכזי? בבקשה, תהיה מרכזי. מותר לך. אבל לא על ידי שלילת אחרים. לא בפגיעה במישהו. זה איסור הונאה. ואם זה נעשה בין אנשים, זה עוד יותר חמור. מלבין פני חברות הרבים, אין לו חלק לעולם הבא. באיזה זכות אתה פוגע במישהו? הקדוש ברוך הוא שלח את הנשמה שלו לכאן, ואתה מחליש את הביטחון העצמי שלו? באיזה זכות? אין האדם שום זכות להחליש ביטחון עצמי ולגרום למישהו מבוכה, אי נעימות, אסור. למרות שזה נותן לך לפעמים תחושת כוח, תחושת עוצמה. לא ככה משיגים כוח ועוצמה. אתה רוצה להשיג כוח ועוצמה, תמצא דרכים אחרות. זה איסורים חמורים מאוד, וכולם באים, מעוררים אותנו בעצם להבנה. מה תפקיד החברה? למה הקדוש ברוך הוא ברא פה חברה? החברה נועדה לא כדי שאנחנו נקטול את כולם, כדי שנשאר המנצחים, אלא החברה נועדה בשביל שאנחנו נבנה אחריות חברתית. הקדוש ברוך הוא יודע שככל שהאדם יש לו יותר אחריות חברתית, הוא גדל. הערבות החברתית מגדלת אותנו, הופכת אותנו יותר רגישים, יותר מסורים, ופחות יצריים, פחות אנוכיים. כל הטוב שבנו מתפתח על ידי האחריות החברתית. כשאדם ערב ואחראי לזולת, הוא גדל, הוא משתנה. ולכן, להפך, לא לראות את החברה כקרב, ואני פה, איך אני מחסל, אלא אתה רוצה להיות, היצר הזה להיות מרכזי, יש לך יצר להיות משפיע, יש לך יצר להיות נוכח, מצוין. היצר הזה יגרום לך לקחת אחריות, יופי. אז זה יגלגל אותך להיות הרי ואחראי ושם לב, מצוין, זאת המטרה. אז הרצון הזה של מרכזיות חברתית, צריך למנף אותו למקום החיובי, לא למלחמה, אלא ליצירת כוחות, יצירת אחריות, יצירת מנהיגות. זה איסורים מאוד קשים, מאוד חמורים. למשל, התורה אסרה, לפני עיוור לא תיתן מכשול. מה זה לפני עיוור לא תיתן מכשול? בעולם החברתי, ביחסים החברתיים בינינו, תמיד מישהו מאיתנו זקוק למידע, לאיזושהי עצה מהזולת. ככה אנחנו בנויים. אף אחד מאיתנו לא יודע הכל, ואף אחד מאיתנו אין לו ניסיון בכל התחומים, תמיד מישהו מאיתנו צריך דעה, ידע, חווה, משהו מחוות דעת של מישהו אחר. כי לפעמים אני אין לי ניסיון בנושא מסוים, לפעמים אני לא מבין בו, תמיד. והקב"ה עשה את זה בכוונה, כדי שאנחנו כל הזמן נהיה קשורים אחד לשני וערבים אחד לשני. מה זה איסור לפני עיוור לא תיתן מכשול? כשמישהו בא לבקש מאיתנו דעה, ידע, ניסיון, אנחנו החזקים. ברגע זה, בנקודה הזאת, אני עכשיו החזק. יכול להיות שלמשל אני ותיק באיזה מקום. אז מישהו בא, לי יש ניסיון, לא אין, אני יותר חזק. יש לי מידע מסוים. אנשים שואלים אותך, למה? כי אתה יודע, והם לא. יש לך יכולת, לא משנה באיזשהו תחום, מישהו שואל את דעתך. באותו רגע אתה מרגיש חזק. זה רגע מאוד קריטי. הרגע הזה שאתה מרגיש חזק, זה הרגע של ניסיון. שצריך להבין שהחוזק הזה, אנחנו לא מנצלים אותו. אלא נעזרים בו, משתמשים בו, ולהגדיל אחריות וערבות. כשאתה מרגיש חזק בגלל, בסיטואציה מסוימת, זה הזדמנות, שכנראה אתה עכשיו יכול להעניק לחברה, למישהו אחר. מה זה לפני עיוור לא תיתן מכשול? אל תנצל את החוזק שלך בשביל לקדם את האינטרסים שלך על חשבון מישהו אחר. למשל, יש אדם שהוא יודע שיש איזה תפקיד, ויודע שיש כמה מתמודדים על התפקיד הזה. ומישהו שואל אותו, תגיד, אתה יודע אם התפקיד הזה, מה תנאי הקבלה לתפקיד הזה? אתה אומר לו, אתה ממציא, זה תנאי קבלה, או מה זה תנאי קבלה שגרמו לו לא לבוא. זאת אומרת, אתה מכשיל מישהו, מונע, אתה לא רוצה שהוא יבוא. אז אתה אומר משהו שיגרום לו לא להגיע. לפני עיוור לא תיתן מכשול. בחיים שלנו לפעמים אנחנו נותנים עצה אחד לשני. ניתן דוגמה. לפני הרבה שנים היה לנו שכנים, זוג צעיר עם תינוקות, והיינו ממש, היה לנו קשר מאוד מאוד טוב. היו שכנים שלנו, והיה ממש כמו משפחה, היה ממש כיף. ואז אחד מהמשפחה, אחד מבני הזוג, קיבל הצעת עבודה למקום אחר בארץ, וצעת לנו מאוד מאוד שהוא מאוד רצה אותה, שהוא מאוד חלם עליה. ואז היה אמר לעבור דירה. ואז הם באו, אמרו, אנחנו מתלבטים, מצד אחד כל כך טוב לנו פה, מצד שני, זה שם עבודה מאוד מאוד, זה רגע רגיש. זה רגע שבו אנחנו צריכים, אומר המסלט שלנו, לנטרל את כל האינטרסים שלנו, לנטרל את הכל, ולהיות אמיתיים, ולחשוב באמת, באמת, מה הכי נכון למי ששואל את דעתנו. זה דורש נקיות, ולכן כתוב, ויראת מאלוהיך, שצריך מאוד מאוד להיות נקי בזה. זוכר, היה פעם תלמיד בישיבה, בכיתה, בקבוצה שלנו, שלי בגמרא, והוא היה תלמיד ממש מצוין, הוא היה שקדן ומאוד מתלהב בלימוד, היה ממש כאילו, היה כיף איתו. הוא הוביל ככה בגמרא. ואז באמצע השנה הוא ניגש אליו, אמר לי שהוא מתלבט, כי הוא שמע שבישיבה אחרת יש איזה שיעור מאוד טוב בגמרא, והוא מתלבט אם לעבור אליו. עכשיו באינסטינקט הראשון, אתה אומר לו, אל תלך לשום מקום, תשאר פה. כי טוב לך, רוצה שהוא יישאר פה. אבל זה לא נכון. צריך לחשוב מה טוב לו באמת. יכול להיות שמה שטוב לו באמת, זה לא מה שטוב לך. הרגע הזה שאנחנו, יש לנו, שאנחנו החזקים, שמישהו בא לשאול אותנו, לא משנה מה, ניסיון, ידע, חוות דעת, עצה, אז זה רגע מאוד מאוד רגיש שאנחנו מבינים שאנחנו יש לנו תפקיד, ערבות, אחריות, לא לנצל את זה בשביל הכוח שלנו, בשביל האינטרסים שלנו. כי הוא עכשיו קצת עיוור, מה זאת אומרת עיוור? הוא לא יודע, הוא לא בעניינים, אין לו ניסיון, הוא לא מכיר. כמו שכשאנחנו נגיד, באים לחנות וקונים מוצר, ואנחנו שואלים את בעל החנות, מה אתה אומר, עדיף לקנות את זה או זה, אז אנחנו מצפים שהוא יגיד לנו באמת מה טוב לנו, ולא מה משתלם לו. כי אנחנו עיוורים, אנחנו לא יודעים, זה מוצר הזה, אנחנו לא יודעים, זה קופסה, אנחנו לא מבינים מה עדיף כזה או כזה. זה הרגעים שכל כך אנחנו מצפים שהדברים יאמרו מתוך אמת, מתוך אחריות, מתוך ערבות כנה. וזה כל כך יפה כשזה קורה. כשדברים הם כאלו, זה מנקה, מנקה את החברה. אתה מרגיש שיש ערבות, שאנשים יש בהם כנות אחד כלפי השני, והם מדברים בשקיפות, ולא מסתירים, ולא אומרים, לא עושים דברים מאחורי, כן, ואומר לך משהו בשביל, בעצם יש לי איזה אינטרס, לא? זאת אומרת, לפני כמה שנים, הרבה שנים התקשר אליי, מנהל של איזה בית ספר, הוא אמר, שמעתי שאצלכם ביישוב יש איזה מורה, קוראים לו כך וכך. אני רוצה לברר עליו, כי אני מחפש סגן מנהל. מה אתה אומר? הוא מורה טוב? הוא לא איש חינוך טוב? באותו רגע אמרתי לעצמי, הכי טוב שאני אגיד לו שהוא מורה גרוע, והוא הכי טוב שהוא לא ייקח אותו, אז זה לא נכון, הוא היה מורה מצוין. אז אמרתי לו, תקשיב, אני אגיד לך את האמת, הוא מורה מעולה, בטוח הוא יהיה סגן מנהל מצוין, אבל אני הולך ללחם איתך, כי אנחנו שקופים. אתה רוצה אותו, גם אני רוצה אותו, אני רוצה שהוא יהיה אצלי. ביישוב שלי, אני לא רוצה שביישוב שלך. ואחר אנחנו שקופים. אני אומר לך, הוא מעולה, הוא מצוין, אנחנו נרים. אנחנו, זה הוא צחק, בסדר, אנחנו ב... העיקר שאנחנו מבינים אחד את השני, אנחנו לא מדברים בשקיפות. גם אם זה התמודדות, אבל זה שקיפות. גילוי נאות, נכון, גם אני רוצה אותו. בסדר גם. אבל אנחנו לא מסתירים מידע, אנחנו לא מסובבים. אומרים נכון, ואני אומר את האינטרס שלי. ברגע שהדברים שקופים, אז או שאני מבדר את עצמי, או סליחה, אני לא רוצה להתבטא, כי אני נוגע בדבר. מותר. אדם אומר, אני נוגע בדבר. יש לי אינטרס פה, אני מעדיף לא לדבר. בסדר גמור? תדיר את עצמך ומסלט ישרים. אתה רוצה כן להתבטא, אבל שזה שקוף. אתה אומר, אני, תראה, יש לי פה אינטרס. זה מה שהייתי רוצה. אני אומר לך בכנות. העיקר זה שהיחסים שקופים, שאנחנו מבינים, לא מכשילים אחד את השני. האחריות והערבות ההדדית יותר חשובה מהאובססיביות שלנו לנצח בקרב הגדול הזה פה בחברה. הקרב החברתי מבלבל. כל אחד רוצה לצבור כוח. אין לנו עניין לצבור כוח. יש לנו עניין לערבות, לאחריות הדדית. וצריך מאוד להיזהר בזה, כי הרגש הזה לצבור כוח הוא מאוד חזק. אדם רוצה קשרים ומעמד והשפעה, זה מאוד מחמיא גם. שכאילו, מה יש לך... זה גם חלק מדמיון גם, שאני אני בזה, ואני מרכזי, ואוהבים אותי, ומעריכים אותי, וזה המון דמיון. צריך מאוד מאוד להיזהר שאנחנו לא שיקורי כוח, אנחנו מדויקים, ונדרים עניינית, זה אני לא מבין, זה הוא יעשה, זה אני לא יודע לייעץ, הוא ייעץ. ההצעה שלי להיות מאוד מאוד מדויקים. אנחנו נספר סיפור אמיתי שסיפר לי מישהו לפני חודש. סיפור אמיתי. יהודי מבוגר, פגשתי אותו בבר מצווה של חברים, הסבא של הבר מצווה. אז באתי להגיד לו מזל טוב, אנחנו מכירים הרבה שנים. הוא אומר לי, אני רוצה לספר לך סיפור חשוב. כשישבנו בקידוש של הבר מצווה, סיפר. אמר לי, אני קיבלתי טלפון בהול מרופא המשפחה, טוס לבית חולים. עשית בדיקת דם שגרתית לאחרונה, דם מעל 80, עשית בדיקת דם, טוס לבית חולים. טוב, טס לבית חולים, הגיע לבית חולים, לא נגיד את שמו, ואמרו לו, יש לך סרטן הזה והזה, יש לך 3 חודשים לחיות. תיפרד מהמשפחה שלך, 3 חודשים וזהו. אחרי כמה ימים, אמר לו הרופא, תראה, אם אני אעשה לך ניתוח, יכול להיות שזה יאריך בכמה זמן את החיים שלך. אז הוא אמר, אני לא רוצה את הניתוח הזה. אמרת לו, לא רוצה ניתוח, אני לא רוצה למות ככה. אני אומר, לא רוצה, מה, באמצע ניתוח למות, זה לא רוצה למות בצורה כזאת. לא רוצה, התחיל הרופא לצעוק עליו וזה, והוא אומר, סליחה, זה החיים שלי, אני עושה מה שאני רוצה. טוב, נהיה מאומה שם, תוך כדי המאומה, הבן שלו, של אותו אדם, יצא קצת החוצה למסדרון, לשתות משהו, פתאום הוא במסדרון, הוא פוגש חבר, שהוא לא ראה אותו מהתיכון. שנים. מה אתה עושה פה? אני אומר, אני רופא, אני עובד פה בבית חולים. מה אתה עושה פה? אני פה, אבא שלי חולה, מחלה הזאת והזאת. הוא אומר, מה אתה עושה פה? הוא אומר, לא הבנתי מה אני עושה פה. אבא שלי חולה, אנחנו בבית חולים. הוא אומר, מה אתה עושה פה, בבית חולים הזה? אני אומר, אתה רופא פה. נכון, אני רופא פה, אבל תדע לך שהבית חולים הזה הוא מפגר בנושא מסוים. הוא כאילו לא התקדם, הוא לא התפתח, הוא מספיק מפותח בנושא הזה, תקשיב לי טוב. הבית חולים פה, הוא לא התעדכל. תלך לבית חולים שם יש שם שיטה חדשה, והיא הרבה יותר יעילה, הרבה יותר עוזרת, והיא תציל את אבא שלך. הוא אמר, התרגשתי, אמרתי, איך זה יכול להיות דבר כזה? אדם שנמצא עובד בבית חולים, רופא, ויש לו את היושר, את האמת להגיד, אל תהיה פה, תלך לשם, שם יותר טוב. וזה יצא לו את החיים. הוא אומר, אתה רואה אותי? אני חי. מה זה הדבר הזה? איזה ישרות, איזה גבורה, שהאדם יש לו את האומץ להגיד את האמת. למה? כי יותר חשוב זה הערבות ההדדית. אנחנו לא באנו לצבור כוחות, ולא הישגים, ולא לקוחות. אנחנו צריכים להיות ערבים אחד לשני. והערבות הזאת הצילה חיים.
בתקשורת, זה גם לך שצריך לשמור לו להביך אף אחד ולא לפגוע באף אחד?
בוודאי. מה? אסור להביך אף אחד, למה להביך מישהו? למה להביך? אם יהודים כולם, למה להביך אותם? להביך את הרשעים, תביכי אותם. אנשים שהם לא רשעים, למה להביך אותם? בן אדם, למה להביך אותו? למה לעשות לו רגש רע? למה לקטול אותו? אנשים קוטלים, צריך לקטול אותו, לא. פוגעים, מה זה? למה? מה אתה רוצה להרוויח? להרגיש חזק? להרגיש בעל עוצמה? תעשה מעשים טובים, תהיה דידג לחברה, ותרגיש בעל עוצמה מצד שעשית, באמת ברכה, הבאת, עזרת, סייעת. וזה שאתה קוטל מישהו, אתה מרגיש חזק? זה ילדותי. אותו דבר, שמירת הלשון. למה אנשים מרחלים? כי רוכלות זה מסחר. רוכלות בעברית זה רכיל, זה סוחר. זאת אומרת, אדם מרגיש שיש לו מידע על אנשים, מידע אישי. וזה מסחר טוב. אנשים קונים ממני את המידע הזה. לא קונים בכסף, קונים. זה נותן לי מעמד חברתי. כולם יודעים שאצלי תמיד יש חדשות ודברים מעניינים, הדברים האישיים על בני אדם, כל מיני דברים שאנשים לא יודעים. אני יודע הרבה דברים על כל מיני אנשים, דברים כאלו, דברים אחרים, לא משנה. מידע אישי, אני יודע על הרבה אנשים, הרבה דברים. ואנשים וזה, זה תמיד מעניין ומסקרן, ואז זה הופך להיות נושא לשיחה, והכל נותן לאדם תחושת עוצמה. שכאילו אנשים שהוא תמיד במרכז העניינים, במרכז השיח, הוא יודע מה קורה. זה רוכלות בחיים של אנשים. מאיפה היתר הזה? החיים הפרטיים של בן אדם הם שלו, ואסור לך לחטט בהם, ואסור לדבר עליהם. זה החיים האישיים שלו. החיים האישיים של כל אחד הם שלו. ומה שלו ממש חיוני, אנחנו לא מדברים. על החיים האישיים של מישהו. מה הוא עשה ומה היה לו? על החיים שלו. יש חובת סודיות. על כל החיים האישיים של בן אדם יש חובת סודיות. רכיל אומר שלמה, מגלה סוד. זה נקרא רכיל. הוא מחפש את הסוד. את מה שאחרים לא יודעים, הנה אני יודע משהו על מישהו. לא. שום דבר. לא משנה דבר רע או טוב. אל תחטט בחיים של אנשים ואל תפרסם דברים. זה החיים שלו הפרטיים. זה לא נראה חיים שלך. כמו שאתה לא מסתכל למישהו בתוך הבית שלו, הוא מסתכל מה יש שם, ולא מחטט לו בחפצים האישיים שלו, ולא מסתכל לו בדברים, במה שהוא כותב ובטלפון שלו, אתה לא מספר לאף אחד מה החיים האישיים של מישהו, מה זה עניין לך. זה איסור רכילות, איסור מהתורה, שהוא נובע, מה מניע אותו? זה אובססיה של רצון למרכזיות חברתית. אני ככה אמר. עוד יותר גרוע זה לשון הרע, זה איסור יותר חמור מרכילות. לא רק שאתה מחטט בחיים של אנשים, אתה מחפש את הדברים הלא טובים בחיים של אנשים. אתה מחפש את הדברים היותר, מה שהם מנסים להסתיר עוד יותר, שזה הדברים הלא טובים, שהם עוד יותר מנסים להסתיר, אתה עוד יותר מחטט, מחפש עוד יותר, נכנס עוד יותר עמוק מה שמנסים להסתיר. כן. למד על תוכן.
כן, אבל זה עם האישה, עם האישית.
כן, אבל לא הדברים יותר מדי אישיים. אם זה יותר מדי אישיים, לא.
כלומר, אם היא מספרת לנו בחבורה סיפור על החיים שלה,
אז זה לא לספר את זה בדיוק. למה? אולי היא סיפרה בחבורה. מי אמר שהיא רוצה שכל העולם ידע על הסיפור הזה? אנחנו צריכים להיזהר. כל מה שקשור לחיים האישיים שבהם, אנחנו צריכים מאוד מאוד להיות רגישים. לא למהר לפרסם את זה בכל העותקים. לשון הרע זה יותר חטטנות. עוד יותר גרוע זה הוצאת שם רע. שהוצאת שם רע זה איסור יותר חמור, והוצאת שם רע זה להמציא. אתה מחטט, לא מוצא שום דבר רע, אז אתה ממציא. למה אתה עושה את זה? כי אתה רוצה למצוא, אתה צריך לספק סחורה. אין לך סחורה? אנשים באים, נו, יש לך איזה סיפור מעניין, יש לך איזה חדשות, אין לו. הוא ממציא. הוצאת שם רע. אנשים ממציאים חדשות, ממציאים שמועות, ממציאים דברים שלא ולא נבראו. כי זה נחשב, כי זה מעורר עניין, כי זה נותן להם תחושה של גם עמדה כזאת, הוא כזה, הם מסמנים אנשים, הם מקטלגים אותם, מדביקים עליהם מדבקות, זה יותר תחושת עוצמה. האור זה, האור רשע, הוא צדיק, האור זה, מאיפה לך הזכות הזאת? זה הכל נובע מלחץ של רצון האדם להיות מאוד מאוד מרכזי ושולט. אותו דבר איסור אבק לשון הרע. מה זה אבק לשון הרע? אדם לא אומר כלום, אבל הוא אומר. כל מי שמסתכל מבין בדיוק מה הוא אמר. אדם לפעמים עושה ככה עם היד, עושה איזה פרצוף כזה ככה, עושה כל מיני תנועות גוף, פנים ועיניים, שהן רמזות בדיוק מה הוא רוצה להגיד. או שאדם אומר איזה משפט שהוא דו משמעי, שהמבין מבין. אז כל מי שמבין קצת, מבין בדיוק מה התכוונת להגיד, למרות שלא אמרתי כלום. הוא אומר, עדיף שאני לא אדבר. אדם אומר ככה, עדיף שאני לא אדבר. זה רק לשון הרע. כי אתה כן אומר בלי להגיד, ממה זה נובע? שוב, מהרצון להיות משפיע, מרכזי, מנהל, קובע, נותן תחושת כוח ועוצמה. לא. אתה רוצה להיות מרכזי? בבקשה, תעשה מעשים, תפעל, תארגן, תעזור, תהיה מרכזי. תספק מידע חיוני לאנשים, דברים שחשובים, תקים, זה מאוד, יש הרבה מה מידע חשוב שאפשר להביא לאנשים, ולא מידע אישי על אנשים, אלא מידע שעוזר באמת. אז בבקשה, אין איסור להיות מרכזי בתורה, מותר לאדם להיות מרכזי, מותר לאדם להיות מנהיג, מותר לאדם להיות משפיע, אין איסור.
אבל בעניין של לשון הרע.
אבל הוא לא לשון הרע. אתה רוצה להיות מרכזי, בבקשה. ולא להגיע את זה שאתה מפרסם דברים על אנשים. תארגן, אתה רוצה להיות מרכזי, תארגן את מסיבת פורים. תארגן את השבת, תארגן, תביא מידע חיוני לאנשים. לא יודע, יש הרבה דרכים להיות מרכזי. תיבחר להיות ראש הוועד, אין, מותר. אבל לא על ידי זה שאתה משפר עמדה חברתית על ידי זה שאתה מדבר על אנשים אחרים. לא, לא, זה לא דרך.
לא שיפור עמדה אחרת. מישהו שאני יודעת שהוא עושה מעשה לא טוב, ויש לי חברה אחרת שמעריצה את המשפחה הזאת והזאת. אני יודעת שיש דברים רעים במשפחה.
ומה, למה? ואת רוצה להזהיר אותה?
כן.
כי את חושבת שהיא תיפגע.
נכון.
אז את צריכה להיות מדויקת. כי בטוח המידע שלך הוא נכון, סגורה עליו. ואת לוקחת אותה ואומרת בזהירות מדויק מאוד מאוד תיזהרי, אני חושב שצריכה להיזהר. אבל את לא מפיצה את זה בכל העולם, זה מאוד מדויק, מאוד אחראי ומאוד בזהירות. שוב, אז מה המטרה? לעזור? זה עריבות. אז זה מנובע במקום של אחריות, ולכן זה מדויק. מה זה תופעות כלליות?
או אירועים שקורים, כאילו לא אנשים
ספציפיים. רק צריך לשים לב שאף אחד לא נפגע. צריך לשים לב.
האם זה ממד של ליצנות?
כן, זה ליצנות, אבל העיקר, קודם כל, לא לפגוע, זה הכי חשוב. לא לפגוע באנשים. השאלה היא מי עלולה לדעת מי זה. טוב, אז אין, אם ברור, ברור שהיא לא תדע, אז בסדר.
אבל זה כאילו יש מישהו בעולם שהוא ככה מיד.
כן, אבל את לא פוגעת בו ולא אומרת עליו, כי הוא לא יודעים מי הוא. אין לה שום סיכוי לדעת. טוב.
ואיזה נאמר עם שייכות, למשל, חברה שלי, את לא יודעת מי זה.
אבל השאלה היא יכולה לנחש מזאת, ואז זה לשון הרע.
אם מישהי באמצע לספר לשון הרע, אז היא מזכרת שזה לשון הרע, אז היא אומרת, טוב, בעצם זה לשון הרע. ואז כאילו, אומרים לה, טוב, תמשיכי, כי אחר, כאילו, הדמיון שלנו משתבלים, כאילו, אם את עכשיו לא תגידי מה את רוצה להגיד על הילדה הזאת, נגיד, אנחנו עוד יותר נדמיין דברים רעים מאשר מה שאת הולכת להגיד. אז מותר לה להמשיך?
אז היא צריכה לבדוק טוב, להגיד משהו שהוא מצמצם עד למינימום, ממש מעט. או ללמד זכות. מיד לפרש אותה, לעשות פרשנות חיובית. טוב, בשורות טובות, אישיות ונחמות.